והעובדה שהתורה תורחת כל כך לברר את עקדת יצחק, גם בשבת הקודמת, גם בשבת הזאת מזווית אחרת, אולי מצריך בדור שלנו ללמוד אותה עם כל מה שמאפיין את הדור הזה. העקדה מהווה לא רק אירוע, אלא בעצם רצף, שבמובן מסוים, מבחינת שהתורה בונה את ההכנה לאירוע הזה, מבחינה מסוימת, זה השיא, זאת הפסגה של כל ההתפתחות של אברהם אבינו ושרה אימנו. מעין הדברים שמופיעים על דמותו של רבי עקיבא, שהוא במציאות מסוימת בסוף חייו, כשסורקים את בשרו, תודה, במסקות של ברזל, ותלמידיו, שואלים אותו, איך אתה מסוגל לקבל עול מלכות שמיים בתנאים כאלה? הוא אומר להם, אין משפט, כל ימיי, חיכיתי, חיפשתי, רציתי, שפסוק זה יבוא לידי ויקיימנו. אהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. זה לא שרבי עקיבא עשה דברים אחרים, והוא חיכה שבסוף ימיו יעשה משהו שונה ממה שהוא עשה. אלא זאת הדרך שבה הוא שיקף וביטא את כל מה שהוא עבר בכל מהלך חייו. גם אצל אברהם אבינו, אנחנו מוצאים מעין ביטוי כזה, שבאמת דורש הסבר, פה בגמרא במסכת סנהדרין, בפסקה הרביעית. אחרי 10-12 שורות, על המילים, ויאמר קח נא את בנך, אמר רבי שמעון בר אבא, אין נא, אלא לשון בקשה. הרקע של הניסיון הזה הוא לשון בקשה. ובקשות, במיוחד בקשות מהסוג הזה, אפשר שלא לבצע אותם. אבל שלב אחד לפני האפשרות לבצע או לא לבצע, קודם כל צריך להבין מה תוכן הבקשה. משל למלך בשר ודם, שעמדו עליו מלחמות הרבה, והיה לו גיבור אחד, הוא ניצחן. יש למלך מעין נציג, שר צבא, רמטכ"ל, והוא אחראי על הניצחונות. לימים עמדה עליו מלחמה חזקה, שמלחמה מיוחדת על המלך, ואז הוא אומר לגיבור, אמר לו, בבקשה ממך, עמוד לי במלחמה הזו, שלא יאמרו ראשונות אין בהם ממש. בקשה מיוחדת. המשל לא מסביר במה המלחמה הייתה המלחמה יותר קשה מהמלחמות הקודמות. אבל המשל כן אומר שיש משהו בפסגה הזאת של מהלך המלחמות, שאם הוא לא יצא אל הפועל, יש איזה ערעור, יש איזה פקפוק על כל המלחמות הקודמות. מה שאולי בשפה האנושית, בשפה הנפשית, יש פעמים שכשאדם עמד באיכות מסוימת של משימות, הוא אומר לעצמו, אני לא יכול יותר, אני צריך לנוח. ודווקא אז בא הניסיון שהוא המבטא יותר מכל הניסיונות את כל דרכו. והתחמקות ממנו בעצם מערערת את כל הדרך. אומר הנמשל, אף הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, ניסיתיך בכמה ניסיונות ועמדת בכולם. עכשיו עמוד לי בניסיון זה, שלא יאמרו, אין ממש בראשוני. יש פה איזושהי רמיזה, וננסה להבין אותה בהמשך. היא מופיעה במשל בצורה יותר ברורה, אבל זה דבר קשה להגיד אותו. ועל כן בנמשל זה מופיע רק בצורה רמוזה, שהניסיונות, כוונתוי המלחמות, הם לא של הגיבור, המלחמות הם של המלך. והמלך פונה אל הגיבור ואומר לו, תעמוד לי במלחמה הזאת, תנצח בשבילי. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, עמוד לי בניסיון זה. מה הפירוש המושג? איך אפשר בכלל להבין ביטוי כזה? שהניסיון הוא בשביל עולה הופעת רצון השם בעולם, מה השייכות של הניסיונות? הם בדרך כלל נתפסים כניסיונות של בני אדם, שהשם מטיל אותם. ופה מתברר שהשאלה איך שם שמיים יופיע בעולם, היא המוטלת על כתפי הניסיון. על אברהם אבינו מצד אחד, שרה אמנו מצד שני, ועל יצחק אבינו. ואולי הדבר הזה קשור על הפסוק הראשון בפרק כ"ב בבראשית, שמופיע פה בצד ימין, באמצע. ברוך אתה, אדוני, מלך העולם, שהכל יהיה בדברו. התורה אומרת, ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם. ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני. זה אחת ההוכחות שהתורה היא לא עיתון, לא תקשורת ולא פוליטיקה. למה? כי השטחיות החוגגת במושגים האלה שהוזכרו קודם, נותנת במקרה הטוב איזו פרספקטיבה של 3 שעות. אפשר לצפות מעיתונאי או מפוליטיקאי שלא ישנו את דיבורם 3 שעות. יממה זה כבר נראה משהו לא מעדן בכלל. פה התורה אומרת אלוק חל לא שק, והיא אחר הדברים האלה. כלומר, יש פה רצף, המציאות לא מתחילה 3 שעות. היה משהו לפני, וכמו שרואים בסוגיה בסנהדרין ובעוד מקורות, יש עוד כל מיני אפשרויות להבין לאיזה חלק בתוך הדרך הארוכה של אברהם ושרה מצטרף הניסיון של העקדה. הוא לא עומד בפני עצמו, הוא לא מנותק ממה שהיה אתמול, ממה שיהיה מחר, מכל השרשרת הארוכה של הדמויות האלה. זה לא אירוע שההבנה שלו זה מה קרה 2 דקות לפניו. נקודה שנייה שקשורה לתוכן של הניסיון עוד לפני הגיבוש שלו, הבירור שלו, אומרת התורה, והאלוהים נישא את אברהם. מה הפירוש נישא? האם הכוונה העמיד בניסיון? נתן משימה ואמר, בבקשה ממך תעמוד במשימה. או שאלוקים פעל את מושג הניסיון. איך הוא פעל? מה הפירוש לנסות? כשנלך לצד שמאל, כמעט באותם שורות כמו בגמרא, בפסקה 3, בשלושת הכוכבים, כתוב שם, קצת מעל פסקה 5, והאלוקים נישא את אברהם, רבי יוסי הגלילי אומר, גידלו כנס הזה של ספינה, פעל פעולה לרומם את אברהם, או, רבי עקיבא בעצמו אומר, נישא אותו בוודאי. שלא יהיו אומרים עממו ערבבו ולא היה יודע מה לעשות. ניסיון כמו העקדה, אומר לנו רבי עקיבא, הוא לא מתוך אקסטזה. הוא לא מתוך ערפל חושים. הוא לא מתוך איזושהי דבקות שמוציאה את האדם מיישוב דעתו. שלא יאמרו, הממו ירבבו ולא ידע מה לעשות. הכל מיישוב הדעת. בצלילות הדעת. כלומר, כך מפרש הרב קוק, אלוקים ניסה את אברהם, אלוקים נתן לו חופש. אלוקים יצר במציאות, בנפש של אברהם אבינו, חופש פעולה. ועם ישראל לדורותיו שצריך לעמוד בניסיון העקדה, הוא לא כפוי. הוא יכול לזרוק כל אמונתו לפח כדי להציל את חייו. והוא הולך על המוקד, על המזבח, מתוך יישוב הדת. עד הימים האלה. יכול לעזוב את משמרתו, יכול לעזוב את עירו, יכול לעזוב את יישובו, יכול לעזוב את תפקידו, הוא לא עוזב. זה חלק מפעולת מושג הניסיון לפני בכלל שהשם אמר לו משהו. קודם כל, יצר בו חופש. ויאמר אליו אברהם. ויאמר, הנני. רש"י אומר, פה בצד שמאל, קצת למטה, בפסקה 6, ככה חבוי בין פסוקים למדרשים, אומר רש"י, הנני, כך היא ענייתם של חסידים. לשון ענווה הוא לשון זימון. מה זה חסידות היום? אני לא בטוח שזה עולה בקנה אחד עם דברי רש"י. מה זה חסידות לפני 200 שנה? גם לא בטוח. רש"י אומר, רוצים להבין מה זה חסיד? מה זה חסידה? זה התוכן. המילה הנני. למה הנני? לשון ענווה. הרי הנני בעברית, פירושו, הנה אני. המילה אני לא ענווה. אבל, מה קדם בפסוק למילים, ויאמר הנני? קדמה קריאה אלוקית. אלוקים קורא לאברהם בשמו הפרטי. הדבר אולי הכי בסיסי ביכולת הנפשית של האדם, זה הוא יודע את שמו ויודע לקרוא לעצמו. על כן הקריאה הזאת מיותרת. אבל מה מושג הניסיון? מושג הניסיון הוא שאתה תהיה אתה ואת תהי את רק מכוח הקריאה האלוקית. על כן אומר המדרש, למה אלוקים מנסה את האדם? והיום אנחנו מדברים גם במושגים של עיר, של גוש, של צבא, של דור שלם. זה לא רק ניסיון של יחידים. אומר המדרש פה בפסקה 3, על בסיס פסוק בתהילים, בפרק י' למעלה בצד שמאל. הפסוק אומר, השם צדיק יבחן, ורשע ואוהב חמאס, שנאה נפשו. הפסוק יש בו משהו שנראה לא עקבי. אם הוא אומר השם צדיק יבחן, יגיד רשע, הוא לא בוחן. או אם הוא אומר רשע ואוהב חמאס, שנאה נפשו, יגיד צדיק, הוא אוהב את נפשו. מזה שהפסוק בחר את מושג המבחן אצל צדיק, לשים ליד מושג הרשע, ששם הקדוש ברוך הוא שונא אותו, מזה מובן שהבחינה היא אהבה. מה שאולי בשפה של בני אדם לא נכנס במושג אהבה. למה? הדעה הראשונה, דעת רבי יונתן. הוא ממשיל משל לפשטני הזה. אדם שעושה פשטן ומוכר אותו. כשפשטנו לוקה, אינו מקיש עליו ביותר, מפני שהיא פוקעת. וכשפשטנו יפה, הוא מקיש עליו ביותר, למה שהיא משתמחת והולכת. כך הקדוש ברוך הוא אינו מנסה את הרשעים, למה? שאין יכולים לעמוד. ואת הצדיקים, את מי מנסה? את הצדיקים שנאמר, השם צדיק יבחן. פשטן הוא מסוג הדברים במציאות הטבעית, שכשהוא מקבל מכה, הוא נהיה יותר טוב. זה מושג הניסיון. אברהם אבינו, עד שלא באת לקריאה האלוקית הקוראת לך אברהם, בניסיון של העקדה, עוד לא הבנת איזה כוחות גלויים בך. האמת בינינו ובין עצמנו, אם אף אחד לא שומע, אנחנו הרי יודעים על מה אנחנו מתפללים בבוקר. מקשיב הקדוש ברוך הוא, אל תביאנו לידי ניסיון. מה הכוונה? אומר הרב קוק, מה עולה על דעתנו? שאנחנו הפשטנים, אלוקים הרוצה לעשות אותנו יותר טובים ונותן מכה בשביל זה, אנחנו אומרים לו, אל תיתן. אנחנו לא רוצים להשתבח. לא רוצים לגלות את הכוחות שלנו. אין מציאות כזאת. אומר הרב קוק, אל תביאנו לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. אל תעמיד אותנו במציאות שלא נוכל לעמוד בה, שלא נוכל להתחדש בה. מה אומר המדרש? מי אתם? אם אתם הצדיקים, הרי אתם יכולים לעמוד. אם אתם הרשעים, אתם באמת לא מקבלים את הניסיון. הווה אומר, בידך ההכרעה, האם אתה צדיק או חלילה ההפך. בידך ההכרעה, האם תעמוד בניסיון או לא תעמוד בניסיון. בתנאי אחד, שאתה דרוך, אתה עירני. אתה לא מתפלל בסתר לבך שהשקט שהיה אתמול יהיה מחר. אלא אם כן, השם יחליט את המשימות להעביר אותם דרך השקט. עד שהוא לא בוחר בשקט כציר שעליו תנוע המשימה, אז אתה לא מתנה את זה כתנאי. ברגע שהקדוש ברוך הוא נותן לך משימה, תשמע בזה את שמך הפרטי. או את שם העיר שלך, או את שם הגוש שלך, או את שם הדור שלך. כל מגמת הניסיון לפי הדעה הזאת פירושה ליצור ולגלות בתוך האדם כוחות חדשים. בחופש, הוא לא כפוי. כך נע, לשון בקשה. הדעה השנייה, משל ליוצר, כשהוא בודק את הכבשן שלו, אינו בודק את הכלים המרועים. למה? שאינו מספיק להקיש עליו אחת עד שהוא שוברו. ומה הוא בודק? בקנקנים ברורים, שאפילו הוא מקיש עליו כמה פעמים, אינו שוברו. אם המדרש הזה היה נכתב היום, הוא היה כותב משהו אחר לגמרי. הוא היה אומר, אם היוצר הזה רוצה למכור קנקנים, שיעטוף אותם עטיפה צבעונית, וישים שם בתמונה משהו שהוא יגרום לתשומת לב, ואז יקנו את זה. אבל פעם היו אנשים פרימיטיביים, אמיתיים, מכרו את מה שהוא איכותי. אז שאתה מוכר קנקן, איך תדע אם הוא איכותי? תקה עליו. ואם הוא מחזיק מעמד, תמכור אותו. אומר הדק על הפסוק הזה בתהילים, הרוצה אדם על ידי הנהגה אלוקית שטיבו יוודא לעולם, סופג את המכה ומחזיק מעמד, טיבו נודע בעולם. אמונתו של אברהם אבינו היא לא אמונת בר חלוף. היא אמונה של היכולת לעמוד מול כל התנאים החיצוניים, כל הנסיבות. כמה אלילים ראה עם ישראל מתרסקים. כמה דתות עברו מן העולם. אמונתו של עם ישראל חיה וקיימת. כל פעם תיבחן מחדש. פעם בספרד, פעם בגרמניה, פעם מול בית חנון, פעם מול חיזבאללה, פעם מול איראן. בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו. לא אחד בלבד, אלא בכל דור ודור. אומר הנציב, ובכל דור ודור נחזיק מעמד, ובעצם נברר מי אנחנו. מושג הזה שעולה מתוך המשל, אומר שאנחנו לא יודעים למה הקדוש ברוך הוא רוצה להודיע טבענו. אם היינו שואלים אדם מסדרות, מה הסיבה שקדוש ברוך הוא בחר ביושבי העיר הזאת להתמודד מול הרשעות הערבית? לא יודע מה היינו יודעים. אבל זאת בדיוק ההבחנה. אתה, הקנקן, לא צריך לדעת למה היוצר רוצה למכור אותך, או למי הוא רוצה למכור אותך. אתה צריך להיות מוכן לשמוע את הבקשה האלוקית, לא ליפול במלחמה הזאת, וליישר קו עם ההנהגה האלוקית. ולהגיד, אני שמח בחלקי שאני כאן כאן. זה הפירוש השני. רבי לזר אומר, משל אחר. אם זה פוגע במישהו, המשל הזה איתכם הסליחה. בעל הבית, היו לו שתי פרות. אחת כוחה יפה, אחת כוחה רע. עכשיו הוא רוצה לשים עול. על מי הוא נותן את העול? לא על אותה שכוחה יפה? כך אין הקדוש ברוך הוא מנסה, אלא את הצדיקים. שנאמר שם צדיק יפחן. יש פה הגדרה למושג צדיק. זה לא אוסף הזכויות שלך, זה לא אוסף החוויות הרוחניות שלך, זה לא אוסף ההתעלויות שלך, אלא המקום שבו אתה מוכן לקחת עול. ואיך נקרא בן אדם שהוא לא מוכן לקחת עול? יש לזה מילה בתורה, בלי יעל, בלי עול, למשל. ולא ברור אם המשל הזה עולה בקנה אחד עם הדמיונות שלנו או לא. האם את זה היינו מביאים כדוגמה? הגמרא אומרת מסכת כתובות, בדף קופה, המעלים עיניו מן הצדקה. לפעמים אדם לא נותן כי אין לו. לפעמים אדם לא נותן כי הוא לא מספיק לתת. אבל אין מציאות שאדם מוכרח להעלים עיניו מן הצדקה. מי שמעלים עיניו מן הצדקה, כאילו עובד עבודה זרה. יש ביטוי של בליעל ליד סוגיית הצדקה, יש ביטוי של בליעל ליד עבודה זרה. איפה יש ביטוי של בליעל ליד צדקה? ספר דברים, פרק ט"ו, אישה מלאכה. אולי יש את נפשך להיות בליעל. מתי? עוד מעט, כמה חודשים, תתחיל שנת השמיטה. כולנו יודעים, וברוך השם שככה זה הולך וגדל, כל שנה שביעית מחדש, תעשייה שלמה של חנויות, של אוצר בידים, של פרסומים, של מחלוקות, האם יותר המחירה, כן לסמוך, לא לסמוך, מה תעשה הרמות הנשית, מה היא לא תעשה, מה יעשו אלה, מה יעשו אלה. תעשייה שלמה, מפותחת מאוד. יש בסוף שנת השמיטה עוד מצווה. תוקפה כתוקף שנת שמיטה. כששנת שמיטה היא דאורייתא, גם המצווה הזאת היא דאורייתא. כשהיא דרבנן, דרבנן. פרק הזמן שלה, יום. ערב ראש השנה. מה יש אז בסוף שנת השמיטה? שמיטת כספים. מה זה שמיטת כספים? כל החובות שחייבים לך עד אותו יום, מתבטלים. תחשבו על הבנקים במדינת ישראל. מבחינת סמכותם המוסרית התורנית, כל החובות שחייבים להם באותו יום, מתבטלים. שמחה וססון ברחובות. חגיגה לאומית. לא תהיה. למה? כי יש פתרון. מצאנו פתרון לבעיה הזאת של שמיטה. אין פלפולים בפתרון הזה. אף אחד לא מטיל בו דופי. אין חנויות, אין אוצרות בדין, אין כלום. דממה דקה. מה הפתרון? אתה מוכן לחתום לי על פרוסבול? בואו ניקח את שלושתכם, אתם תחתמו לי הפוסבול. פוסבול. מה זה פוסבול? תקנה, אומרת הגמרא בגיטין, לעניים ולעשירים. לעניים אלה, כי בזכות זה העשירים ילבו להם. למה זה תקנה לעשירים? מה נגיד? כי בזכות זה הכסף שלהם יישמר. טוב, מה כתוב בפוסבול? כתוב דבר מאוד ברור. שהוא צרוף מבחינת ההלכה. כי מבחינת ההלכה מדייק את הגמרא, כך דייק הלל, על פי דברי התורה, חוב מתי שמיטה משמטת אותו? כשהוא חוב פרטי. ביני לבינך. אבל אם הוא חוב של בית דין, זאת אומרת, בית דין הוא זה שמחייב אותי להחזיר, החוב הזה לא משמט. מה עשה הלל? אמר דבר פשוט. תחתים שלושה אנשים, כבית דין, שהחוב שלך הוא חוב של בית דין. זאת אומרת, אתה הופך אותם להיות אלה שהם הדיינים שמרשים לך לגבות את החוב. עצור. עושים כינוס בית סדון טדי. לא יספיק. עושים כינוס ליד קריאת הממשלה. לא יודע אם יספיק. של כל מאות האלפים שמתכוונים ביום מסוים, ערב ראש שנה, לחתום על פרוסבול. והם משמיעים אותם. אף אחד מכם לא יחתום על פרוסבול, אלא אם כן. מ-X חוב ומעלה, מפריש המלווה 10% להתמודדות עם סוגיית הצדקה. ישמר לך, פן יהיה לבבך בריאה, תגיד קרבה שנת השבע, אני לא אלווה, כי אם אני אלווה, אני צריך לשמת. היום לא צריך, אתה לא צריך להיות ביעל, תעשה פרוסבול. אבל אם בית הדין יגיד לך, אני לא מוכן לחתום לך על פרוסבול, אלא אם כן אתה מפריש 10% לצדקה, מה יקרה? לא יהיו בנקים במדינת ישראל. אפשר לחיות? ואם כן יהיה 10%, אז אולי נפתור את בית הצדקה, חתול תמיד. זה בלי יעל, בלי עול. למה? כי יש לי עול אחר, יש לי אליל אחר, הוא נקרא כסף, אני משועבד לו, אני מודד אנשים לפיו. לפיו אני אומר, סדרות נקראת עיר פיתוח. למה לא תל אביב? למה לא רעננה? למה לא פתח תקווה? לפי איזה מפתח? לפי מפתח כלכלי, אומרים, יש עשירון עליון במדינת ישראל? אם יש לי 10 אפסים אחרי המספר 1 בחשבון הבנק שלי, אז אני נהיה עליון? אני נהיה 0 כפול 10. למה אני נקרא עשירון עליון? עשירון עליון זה הבן אדם בסדרות שנשאר שם. הבן אדם באקו שנשאר שם. הבן אדם שמסר את הנפש בגוש קטיף. הבן אדם שנשאר בצבא קבע גם בתקופה כזאת נוראה. גם כשמסביבו הוא רואה בדיוק מי המפקדים הבכירים שלו. זה עשירון עליון. את כל זה הולכת פרשת עקדת יצחק לשנות. אין בליעל. אתה כבודך, כבוד תורתך, כבוד מעמדך, כבוד תפקידך, כולך פרה. היינו? אתה גורם שאפשר להטיל עליו עול. זה הכל. באותו רגע, שלא יהיה אפשר להטיל עליך עול, אתה לא פה. לא צריך אותך פה. אם אני רשע, אז גם כשאני חי, אני מת. אדם בלי עול הוא אדם בלי חיים. יש לו הנאות אולי. יש לו תאוות אולי. יש לו איזה 5 שניות של הרגשה שהוא שווה משהו, וכל החיים הוא אכול, אכול קנאה, אכול תאווה. תחשבו רגע על המושג כבוד. כמה הוא אוכל אנשים, כמה אנשים שועבדים לאיזה 2 שניות שהם יופיעו באיזה מסך מפופק, ערוץ 1, ערוץ 2, מה הם מוכנים לעשות בשביל זה? רוצים להשתחרר? רוצים להעמיד את העולם על בסיס המושג עול. להשתחרר מהגאווה. בשביל זה צריך עקדה בעולם. בשביל זה בא מושג הניסיון. לנקות ולחדש את הפשטן, להעמיד את הקנקן ביכולת לשרוד את המכות, וביכולת לקבל עול. אז שאלוקים מנסה, הוא נותן חופש, והוא מאפשר לגיבור להתוודע לעול שיש לו, והוא יספוג מכה והוא יעמוד במכה. רק נשאר להגדיר מה תוכן הניסיון, אבל זה בכל אופן הפתח שלו. על כן התורה תגיד מיד אחר כך, אחרי שאברהם אומר הנני, מוכן להיות אני כי אתה אלוקים שלחת אותי, אז כתוב הניסיון. ויאמר, קחנה את בנך, את יחידך אשר אהבת, את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. פעמיים כתוב לך לך. פעם אחת בפרק י' ב' כשאברהם אבינו קבל את הציווי לעלות לארץ, ופעם שנייה בפרק כף ב' לעלות להר הבית. מה יש במילים האלה? לך לך. או בלשון אחרת, למה חשוב לאלוקים להגיד, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק? או בלשון אחרת, אומר המדרש, מדרש תנחומה, משמאל הגמרא, בפסקה 4, בשתי הכוכביות. לך לך אל ארץ המוריה. מה הולך לך? ניסיון אחרון כניסיון ראשון. ניסיון הראשון בלך לך מארצך ומולדתך, ניסיון אחרון בלך לך לארץ המוריה. אז המדרש אומר ניסיון אחרון כניסיון ראשון, הנה שתי המילים דומות, פרק י' ב' פרק ב'. ואילו, מה אמרה לנו הגמרא? קחנה, לשון בקשה, בבקשה ממך עמוד במלחמה הזו, שאם אתה לא עומד במלחמה הזו, יגידו כל המלחמות הקודמות, אין בהם ממש. אז זה לא אותו דבר הניסיון האחרון, הניסיון הראשון. יש בו דמיון, והוא שונה. ואולי, דווקא הכלי יקר, תלמידו של המהר"ל, מחדד מאוד את הפער הגדול בין שתי המילים, לך ולך. אולי מכוח ההסבר שלו אפשר להבין את הדמיון בניסיון הראשון והאחרון, וגם את ההבדל הגדול. המילה לך, יהודי תמיד קיים אותה. עזוב, תנדוד מה שהתרגלת אליו, עזוב את זה. תרגלת לחרן, יש לך כבר מולדת, יש לך תרבות, משפחה, עזוב את הכל. אבל מה פירוש המילה לך? רש"י בגאונות שלו אמר, לטובתך, להנאתך. בחוץ לארץ לא יהיו לך ילדים, תבוא לארץ, יהיו לך ילדים. אז זוהר אומר, לך לגרמותך, לעצמיותך. אומר הכלי יקר, אם אתה אברהם אבינו לא תבוא לארץ ישראל, ומתוך כך גם להר הבית, לא תדע מה זה אדם, מה זה גוף, מה זה עצמות, מה זאת נפש, רוח, נשמה, לא תדע כלום. בלי שהשם יגלה אליך נבואה ויגיד לך מה זה אדם, והוא לא יגיד לך את זה אם אתה נמצא בחוץ לארץ, לא תדע מה זה אדם. הרי זה ברור שאם להחליט לעלות על הר הבית כממשלה, כציבור, יש לא מעט ערבים בעולם שיצאו למלחמה. למה? בגלל שהסוסה של הליצן שלהם שם היא עמדה? על זה יוצאים למלחמת עולם? יוצאים למלחמת עולם על מקום שהוא כמעט שווה ערך לבורסה ולאולפני טלוויזיה. כלומר, המקום הכי חשוב. אתה רוצה, אומר אלוקים לאברהם אבינו, להגיע למקום הכי חשוב, שבו מתברר מה זה אדם, לך לך. נכון. שאם המילה עצמיותך, או עצמיותך פירושה, העצמיות החיצונית, אולי מתאים לי להישאר בחרן. אבל אם העצמיות זאת הנקודה הפנימית של הנשמה, רק מי שברא את הנשמה יכול להגדיר מהי עצמיותה. וכיוון שנפש האדם היא אחת, אז מה שהיא עצמית במושג הנשמתי, זה גם בא לידי ביטוי בגוף. אז אלוקים יגיד ליהודי, לישראלי, סוג מסוים של מאכלים, הוא לא שייך לנפש שלך. הוא לא שייך למערכת העיכול שלך. לגויים יכול להיות. ליהודים לא. סוג מסוים של זמנים. הנקרא שבת. לגוי זה לא משמעותי, גוי ששבת חיה מיטה. ליהודי זה אות היא ביני וביניכם. זה שיחה בין אלוקים לבין הנפש. הכללית, הפרטית, הציבורית, המשפחתית. במקומות. יש מקומות שבהם מתגלית קדושה. מקום כמו חברון, יש בו הופעה של כוחות רוחניים שלא נמצאים במקום אחר. זה שייך ליהודים. זה שייך לישראל. זה שייך לזרעם של אלה שקבורים במערת המכפלה. זה שייך לטבעיות שלהם. ואם ככה, אז קודם כל, סוגיית כיבוד הורים. לפי הפסוקים, נמצאים בסוף פרשת נוח, המסע של תרח לחרן נגמר, לארץ כנען נגמר בחרן, וגם האבא תרח נפטר, בין 205 שנים. תעשה חשבון, אברהם אבינו נולד לתרח כשתרח היה בן 70. אברהם אבינו עוזב את חרן כשהוא, אברהם אבינו, היה בן 75. תעשה חשבון. זאת אומרת, הוא השאיר את אבא שלו 60 שנה זקן בחרן לבד. בגלל מי? בגלל ציווי השם. אומר המדרש, יא אברהם אבינו מפחד. מה, למה הוא פחד? אמר, יחללו בשם שמיים. יגידו, הניח אבא שלו זקן, ועזב אותו והלך לארץ זה. אומר המדרש, אמר לו אלוקים, לך לך. לך אני פותרך מכיבוד הורים. ואין אני פותר לאחר מכיבוד הורים. מתחילה להיווצר תמונה של הבדל בסיסי בין ההסתכלות האנושית, היחסית, הסובייקטיבית, לבין קנה המידה המוחלט של רצון אלוקים. כיבוד הורים. לכאורה כיבוד הורים הוא ערך אנושי. אבל אומרת הגמרא בקידושין, ועל פי הפוסק הרמב"ם להלכה, מה יהיה אם עבדת קשה? קיבלת משכורת, שמת אותה בארנק, והלך לחוף הים מרוב שמחה לראות קצת שקיעה. אבא שלך מגיע, תופס את הארנק שלך, זורק אותו לים. וכל המלכה לריק. אל תפצה פה, אל תחרף, אל תקפיד בלב. מי יש לך כוח לזה? עוד אומרים לך, לך לך, לעצמיותך. יש דבר יותר מעצמיותו של האדם, הממון שלו, העמל שהוא עבד ועכשיו קיבל איזה שכר. אם אתה מעמיד את הערך של כיבוד הורים על כמידה מוחלט, אז אין חוכמות. ולמה קנה מידה מוחלט? כי אלוקים שברא את נשמתך, ברא אותה דרך אורך. וממילא, ממונך שהשגת אותו, בוודאי בדרכים ישרות, בוודאי בזכות המאמצים שלך. בעצם מאיפה באו כל הכוחות האלה? בגלל שיש לך הורים. חבד אותם. אומרת הגמרא, והרמב"ם פוסק אותה להלכה בהלכות ממרים, ואיך מוראן? איש אביו ואמו תיראו. בן אדם הוא איש מכובד, חיצונית, חבר כנסת, יושב בראש של איזה דיון, של איזה פורום, הוא נחשב ראש הקהל, ההורים שלו באים, יורקים בפניו וקוראים לו את בגדיו. ביזיון גדול. אל תפספה, אל תקטריב על ההורים. אומר אברהם, אומר אלוקים לאברהם, עכשיו אתה הולך לבנות קנה מידה מוחלט של כל הערכים האנושיים. כיבוד הורים? כיבוד הורים על הבסיס האלוקי. עזוב את הבסיס הסובייקטיבי. הוא לא מספיק, הוא לא מוחלט, הוא לא יעמוד במבחן. תעמיד את כיבוד ההורים על בסיס קנה המידה המוחלט האלוקי. לשם כך תעזוב 60 שנה את אבא שלך. עדיין, למרות שזה ניסיון לא קל, הוא אפשר לקלוט אותו. יש מצבים שבהם אדם עוזב את אביו ואת אמו. הם כתובים בספר בראשית, בפרק ב'. פרקי דרב לזר על הפרשה הזאת, פרשת חיי שרה, וינחם יצחק אחרי שרה אמו, אומר אין הכוונה יעזוב איש את אביו ואת אמו, חלילה לפגוע בהם. להפך, אחרי שמתחתנים, מעריכים אותם עוד יותר. אבל יש בזה עזיבה מסוימת. לא נשארים בבית, לא נשארים איתם. הניסיון האחרון הוא כזה, אבל הוא יותר קשה. שם אומר לך, קח את בנך. אומר הרב קוק, אתה עוד לא יודע כמה הוא בנך, כמה הוא שייך לך, כמה הוא יקר לך. עכשיו אלוקים, שבהתחלה אמר לך אברהם בשמך הפרטי, עכשיו אומר לך, תהיה אבא. תאריך את הבן שלך. תדע ותרגיש כמה הוא יחידי. ותאהב אותו. כמו כיבוד הורים, כך כיבוד ילדים. כמו אהבת הבן להוריו, כך אהבת ההורים לבנים. וזה ניסיון קשה עוד יותר מקריעת ים סוף. הרבה יותר קשה מהניסיון הראשון. אם אברהם אבין לא יהיה מוכן לעמוד בניסיון האחרון, היינו, לחוות ולדבר ולהגיד ולהרגיש ולהבין שהוא אוהב את בנו בגלל שאלוקים אמר לו, אם הוא לא יעמוד בניסיון הזה, יאמרו בכל הניסיונות, אין בהם ממש. הכל היה חיצוני. מה הבעיה? להוסיף את רצון השם לאהבתך הטבעית? מה הבעיה? תסכים. רגע. אבל אם אלוקים שאמר לך לאהוב, יאמר לך משיקולים השמורים איתו. תוותר על בנך, אתה מוכן? זה המבחן. אברהם אבינו לא היה צריך לשחוט בפועל. המילה שחיטה לא מוזכרת בניסיון. הוא מבחינתו רצה לשחוט, כך הוא הבין את הניסיון. עד ועד בכלל. אבל ביטוי המפתח הוא להעלות. תעלה עולה. את היחס לבנך, את זה תעלה עולה. את זה תחבר לרצונו של הבורא. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, יען אשר עשית את הדבר הזה. אברהם אבינו לא שחט, אבל הוא עשה את העלייה הזאת. ומשום כך זה נקרא, ולא חסכת את בנך, את יחידך אשר אהבת ממני. לא שמת שום מחיצה בינך לבין אלוקים. אם היית משאיר מחיצה קלה, היו אומרים כל הניסיונות הקודמים, אין בהם ממש. מחילה שלא חבוד. על כן, התורה אומרת אחרי פרשת העקדה, איזה ברכה אלוקית. הרבה הרבה את זרחה. אומר הנציב, פה בפסקה 10, אל תטעה. אין הכוונה כמויות. כידוע, עם ישראל הוא לא עם עם כל כך כמויות גדולות. מה זה הרבה הרבה? אומר הנציב, זכה אברהם במעשה זו, שישיגו בניו גדולת הנפש, למסור עצמם ברצון בשביל קדושת שמו יתברך. אלא מה נגיד? אם אתם כחובי השמיים, אם אתם גדולי הדת, זה ברור שאתם תרדו בניסיון. אבל מה אני אגיד? זה זובי הקיר. אפר, חול. אומר הנציב, אין אמה המון העם. גם הם מוסרים את עצמם בטוב לב. אנחנו, כבר אחרי הניסיון של אברהם אבינו, לעזוב את חרן. וכבר אחרי הניסיון של אברהם אבינו, לעזוב את בנו. אנחנו כבר באים עם נפש אחרת. אנחנו לא צריכים להמציא, ליצור את מושג המסירות. אנחנו, לכן ניסחתי קודם בזהירות, מיישרים את עצמנו לפי הנפש שלה. ולשון אחרת, אם אני מתכחש לטבע שלי, אז אני לא מסוגל לעמוד בניסיון. הנה, חלק ממה שהגמרא אומרת על המילים אחר הדברים האלה, זה אחרי כתרוגו של ישמעאל. ישמעאל אומר ליצחק, אין לך מסירות נפש. אתה עושה ברית מילה בין 8 ימים, אתה אין לך שום דעת בגיל הזה. אני עשיתי ברית מילה בגיל 13. אומר לו יצחק, אתה במקום אחד בגוף אתה מוסר את הנפש. אני מוכן למסור את כל הגוף שלי. מה היה אומר לו ישמעאל היום? אתה מוכן למסור את כל הגוף שלך? אני מוכן למסור את כל הגוף שלי. אתה אפילו לא מוכן למסור עבר את אחד. אתה כצהל, אתה כממשלה, רואה שעיר מופגזת כל יום. אתה לא מוכן לזוז. למה? מלחמת הצפון היא לא מלחמה פשוטה. בלקחים שבה. כמה מפקדים לקחו סיכון במלחמה הזאת? מפקדים בכירים. כמה הם היו בשטח? כמה הם היו רחוקים? אם אתה תת-אלוף, ואתה המצאת את השיטה הארורה הזאת, שאין לה אח ורע בשום צבא בעולם, בשום מקרה בעולם, הנקראת השתבללות, אתה המצאת את זה לפני 7 שנים, בתחילת האינטיפאדה, שאם כוח ערבי של טרור מתקיף אותך, עליך להשתבלל. מה זה? להתמגן. להיכנס פנימה. למה לא תשאים מלחמה שערה? ואחר כך, בימים, כל המרחם על האכזרים, אם פעם אחת תקום ועדת חקירה על הנזקים שעשה בדיני נפשות בית המשפט הישראלי, בכל ההגבלות שהוא הגביל את חיילי צה"ל, אני לא יודע מי יצא משם זכאי, כולל המבריקים שבהם. מערכת המשפט, מערכת התקשורת. לו פעם אחת יראינו את כל הערבים שנהנו מהמידע שנחשף במלחמה הזאת, מלחמת הצפון, על ידי התקשורת. וכתוצאה מזה מי יודע מה קרה. ולא שומעים באוויר שום טיפה של חשבון נפש. זה ההתכחשות לעצמנו. כשאנחנו אנחנו, לא יראים, לא מגמגמים מול אירופה, לא מתנצלים כל יום על מה שהם עוד לא התחילו להתנצל. אם אנחנו אנחנו, נעמוד בניסיון. גם ברמה האישית, גם ברמה המשפחתית, גם ברמה הלאומית. כי כשאתה עומד על נפשך, אתה מקיים את המילה, לא את המילה לך, את המילה לך. אתה מברר את עצמיותך וחי על פי זה, הרי מצד האמת, כשאבא שלך עובר לידך, כשאמא שלך עוברת לידך, אתה עובר לדום. לא מצד כבודם האישי. הרי אתה לא זז במציאות בלי שהיית נולד על ידם. אלא מה? יש בחירה חופשית. אז פעם זה היה מגיל 10, היום זה מגיל 1 לדעתי, או חצי שנה כבר. אני כבר חצוף, אני כבר יודע מה אני רוצה, מה אני לא רוצה, מי יגיד לי, מי לא יגיד לי מה לעשות. אז זה איזשהו מסך על עצמיותי, שאני עכשיו צריך להתמודד בו. לכן אברהם אבינו, מול סדום הוא שאל שאלה, מול ההבטחה מרוכזדים הוא שאל שאלה, מול ההבטחה לשכר הוא שאל שאלה, בפרשת העקדה, דממה. למה? צריך לשאול בן אדם אם הוא רוצה להיות הוא, את מי הוא ישאל? את אלוקים? מה הוא ישאל? למה אתה עושה את הניסיון העשירי המברר מי זה היה אברהם באמת? וכי האדם לא רוצה להיות הוא? את מה ישאל? אם בני האדם היו חיים את עצמיותם כפי שהיא, הם היו עומדים בניסיון גם כשזורקים את הענק שלהם, וגם כשפוגעים בכבודם. הנעלבים ואינם עולבים. שומעים חרפתם ואינם משיבים. שמחים ביסורים. איך אפשר להבין את זה? עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. אומר אחד מגדולי האחרונים, הכתב סופר, בנו של החתם סופר, אתה רב בקהילה, אתה מחנך בכיתה, אתה אומר משהו, צוחקים עליך, שמים פס עליך, אתה נפגד אם כן נשמתך. אומר הכתב סופר, מה יש לך עניין אישי שיקבלו את דבריך? אתה מרוויח מזה משהו? אתה צריך לקיים ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. השמש עושה את הפעולה האלוקית בלי שום רווח. גם אתה, אם אתה אוהב השם, תעשה את הפעולה שהוא אומר לך לעשות בלי רווחים. מה זה שמחים ביסורים? רבי מאיר, שהכניסו אותו, את דבריו לפמליה של מעלה, בעקבות מידת הרחמים שהתגלתה על ידי רבא בר שלא, בגמרא בחגיגה בדף תדבר, רבי מאיר אומר שכל מה שאדם ישראל מצטער, שכינה מצטערת איתו. ואם אדמם של רשעים כך, אדמם של צדיקים על אחת כמה וכמה. שם מצטער ביסורים. לא רוצה את המחזה הזה של פגיעה כזאת בכבודם של ישראל, בגבורתם של ישראל, במעמדם של ישראל. הסיבה היחידה שהוא מביא איסורים עלינו היא כפול שלוש. או שהוא רוצה לשים עלינו עול, או שהוא רוצה שנהיה קנקנים, או שהוא רוצה להשביח אותנו כמו פשטה, או שלוש הסיבות ביחד. אז המובן של תשמח ביסורים, אומר הרב קוק, אין הכוונה תעלוז בהם, תחייך מחוף אל חוף, אלא הכוונה תתחדש בהם, תוסיף כוח, אל תקטן, אל תוריד את קומתך. כמה כוחות פנימיים צריך לזה היום? אומר הרב קוק בעקבות הלימוד הזה בעולת ראייה על העקדה, שזאת הייתה מגמת העקדה, שהתגלו בנו הכוחות האמיתיים. ואם ככה, אין פרשת העקדה נגמרת בפרשת וירא, בפרק ב', אין עקדה בלי אימא, בלי שרה אימנו. היא מתה. אבל הפרשה לא נקראת ותמות שרה. הפרשה נקראת והיו ימי חיי שרה. הצדיקים, אומר אור החיים, הם מחיים את ימיהם. הם נותנים משמעות לימים שלהם. הרשעים, הימים מכתיבים להם, מחיים אותם. שרה, אומר המדרש, פרקי דרב אלעזר פה, בפרק למד ב', כשבא אברהם אבינו מהר המוריה, אחרי העקדה, חרה אפו של סמאל, השטן כועס, ראה שלא עלתה בידו תאוות ליבו לבטל קורבנו של אברהם, מה עשה? הלך ואמר לשרה, היא שרה, לא שמעת מה שנעשה בעולם? אמרה לו, לאו, לא ידעתי. אמר לה, לקח אישך הזקן לנער יצחק והקריבו לעולה. והנער בוכה ומיילל שלא יכול להינצל. מיד התחילה הבוכה ומייללת. בכתה שלוש בחיות כנגד שלוש תקיעות. שלוש יללות כנגד שלוש יבמות. יבבות, ופרחה נשמתה ומתה. כל התיאור הזה, כל התיאור הקשה הזה, היה יכול לדלג על שלוש, ארבע מילים. מספיק שהשטן יגיד לה, לקח אישך הזקן לנער יצחק והקריבו לעולה. אם המדרש רוצה להגיד, שפרחה נשמתה מרוב צער, למה הוא צריך להוסיף את המילים והנער בוחר מיילל שלא יכול להינצל? אומר לה השטן, זה לא רק שבנך מת, אלא הוא לא רצה את העקדה. נכשלת בכל דרך החיים שלך. נכשל בכל החינוך שלך. גידלת ילד אנוכי, מפונק, או לא רוצה להיות פשטן, או לא רוצה להיות קנקן, או לא רוצה להיות פרה. על זה היא בוכה. היא לא מאמינה. היא אומרת, לא יכול להיות שהוא הלך לעקדה ובכה. וכיוון שהיא מאמינה שאת שליחותה היא מילאה בעולם, והיא לא נכשלה. וכיוון שהיא מאמינה שהניסיון של העקידה הוא פסגת הניסיונות, פרחה נשמתה, סיימה את תפקידה. אין לה עניין לבזבז פה ימים. ברגע שהיא מגיעה לנקודת השיא, והשיא אצל האישה הוא בצניעותה, לא בהבלטה. את מה שמכונה בשפה הלועזית, ואולי ברוך השם אין לזה תרגום בעברית, את הקרדיט על מעשה העקדה יקבלו יצחק ואברהם. אבל האמת זה שרה. ומשום כך, בזכות מעשה העקדה, ובזכות השותפות של שרה, היא זוכה שקבורתה הופכת להיות אחוזה. אחיזה בארץ ישראל. רק פה בארץ הזאת אנחנו יכולים שיקראו לנו בשמות הפרטיים שלנו ונגיד הנני. פעם נלמד את זה בסדרות, פעם בעכו. פעם נלמד את זה בגוש קטיף, פעם נלמד את זה בכרמיאל, בנהריה, בקריית שמונה. פעם נלמד את זה בערים, פעם נלמד את זה ביישובים. פעם נלמד את זה כצעירים, פעם נלמד את זה כמבוגרים. זה כבר תלוי בנו. להיות מוכנים אבל לקריאה הזאת, לטלטלות שיבואו בי תוך הקריאה הזאת, ולשמוח בחלקנו, ולקבל משימתנו באהבה, גם אם המשימה היא לשתוק ולא להקפיד, כשאבא זורק את הארנק לים. סדר עדיפות אמיתי, שהוא בעצם עומק מושג העצמיות. זה פרשת העקדה. ולכן, הניסיון שלנו היום הוא קשה מאוד. החיים תופסים מקום חשוב, הפרטיות עוד יותר חשובה. אבל זה לא מתאים לעם ישראל. האופן שבו הפרטיות הופכת להיות אליל, הוא לא מתאים. עם אופי כזה, אנחנו לא מסוגלים לנהל לא ממשלה ולא מדינה, לא צבא ולא כלכלה. לאט לאט עם ישראל מתחיל לפקוח קצת את עיניו. לפעמים מתוך כאב. לאט לאט מתחיל לבגר ולבשל את המושגים שלו. עוד נחזור, גם לכיבוד הורים בתפארתו, וגם לכיבוד ילדים בתפארתו. יום יבוא ותוקם במדינת ישראל לא רק המועצה לזכויות הילד, גם המועצה לחובות הילד. יום יבוא ולא תהיינה רק זכויות הפרט, אלא גם חובות הפרט. ואם נצליח לעשות את המהפכה הזאת, תבוא גאולה שלמה לעולם. סוג כזה של קושי לא היה לפני שום דור. לקחת את הפרטיות במקום הכי נמוך שלה, להפוך אותה להיות כלי. ודרכה לבנות את כל עולם הערכים הישראלי של אברהם אבינו ושרה אמנו, זה ניסיון קשה מאוד. אבל, מה מונע מלעמוד בו? האמת של הנפש היא בנויה כך, שהיא כלי. לפעמים התרבות משבשת את שכלי, התאווה משבשת את שכלי, התנאים החיצוניים משבשים את שכלי, הפחד מאמריקה משבש את שכלי. אז נצטרך להשתחרר מכל הקליפות האלה, בעזרת השם. שבת שלום, בשורות טובות. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם.